ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף פי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו מתחילים מראש העמוד במשנה, כתב לגרש את אשתו, ונמלך החליט שלא לגרש אותה. בית שמאי אומרים, פסלה מן הכהונה. ובית הלל אומרים, אף הפי שנתנו לה על תנאי, ולא נעשה התנאי, לא פסלה מן הכהונה. במשנה רואים מחלוקת שהייתי אומר, היא קיצוני, כלומר, שתי הדעות תופסות עמדות בקצה. לפי בית שמאי, עצם כתיבת הגט פוסל את האישה לכהונה. כידוע, אישה גרושה אסורה לכהן. וכאן אנחנו מדברים על מצב שרק נכתב הגט, אפילו לא נמסר לאישה. זה מספיק לפי בית שמאי לפסול אותה מלהתחתן בעתיד עם כהן. ולפי בית הלל, אפילו אם ניתן הגט ממש לידי האישה, אבל הגט הזה נכתב על תנאי, או נמסר לה על תנאי, ולא קוים התנאי, אז היא לא נחשבת גרושה בכלל, אפילו לא לפסול אותה לכהונה. כלומר, היא עדיין כשרה להתחתן עם כהן. הגמרא, ולפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כך כתבנו, יצא עליו קול, איש פלוני כהן כתב גט לאשתו, והיא ממשיכה להיות איתו, האם מוציאים אותה ממנו או לא? הגמרא, שלח לי רב יוסף ברי דרב מנשה מדביל לשמואל, ילמדנו רבנו. רב יוסף ביקש הוראה משמואל, יצא עליו קול, איש פלוני כהן כתב גט לאשתו ויושבת תחתיו, הוא משמשתו, מהו? נסתכל ברש"י, שורה שנייה, איש פלוני כהן, מעשה בא לפניו שכתב כהן לגרש את אשתו, ויצא קול בעיר על כך שכתב לגט, מהו? מי מפקינן לה מיני? האם מוצאים את האישה הזאת מבעלה, הכהן, משום קלה, בגלל הקול, שלא יאמרו שכדי למנוע מצב בציבור, שיגידו גירשה והחזירה. ונמצא כהן מחזיר גרושתו, זה ודאי אסור. כלומר אסור, לא, אם הוא גירש אותה ממש, הוא לא יכול להחזיר אותה. כאן לא קרה שהוא גירש אותה ממש, רק יצא הכל שהוא כתב גט, אבל יש מצב שאנשים בציבור יחשבו שהוא גם גירש וגם החזיר אותה. אז השאלה היא, בגלל החשש הזה, האם נוציא אותה כבר עכשיו מבעלה? זו השאלה שנשלחה לשמואל. שלח לי, שמואל עונה, תצא, והדבר צריך בדיקה. ולולי רש"י, אני הייתי טועה בהבנת הגמרא. אומר רש"י, תצא מפני הכל, אבל הדבר צריך בדיקה קודם שנוציאנה ממנו. וכאן מילת המפתח, לדעתי, הוא המילה קודם. נכון, אנחנו בדרך להוציא אותה ממנו, אבל צריכים לבדוק לפני שנוציא אותה. מהי היא? אמרנו שצריכים בדיקה. מה צריכים לבדוק בעניין הזה? אז אתם רואים צורה שאנחנו מכנים הרגש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלבים כדי להבין דברי הדר מר שמואל אהלנל, תצא והדבר צריך בדיקה. אז נמשיך בגמרא. אי למה דאי מבטלינן קלה או לא מבטלינן? האם זה מה שצריכים לעיין בו, להבינו? רש"י אומר, דאי מבטלינן קלה, אם נוכל לשתק בני העיר ולהוציאה מן הקול הזה, הקול שהוא גירש אותה והחזיר אותה, לא תצא מבעלה, אם נוכל להשתיק את את הדיבורים האלו, ואז אם נוכל להשתיק, אז לא יהיה צורך להוציא אותה מבעלה. האם זה הדבר שצריכים לעיין בה? אז הגמרא דוחה. והנהר דעה אתרי דשמואל אי, שמואל היה המרא דאתרא בנהר דעה, ובנהר דעה לא מבטלי קלה. וכאן שוב רש"י מסביר מה עומד מאחרי הדבר הזה. ובנהר דעה לא מבטלי קלה, אומר רש"י, לא היו נוהגים דייני העיר לשתקם מפני החשד שלא יוציאו קול שמחזיקים ידי עוברי עבירה. שאם היו משתקים את הקול, האנשים היו טוענים שהדיינים עוזרים לעוברי עבירה. דאחי אמרינן בהמגרש, פרק הבא. בסור מבטלי קלה, בנהרדאה לא מבטלי קלה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אז עדיין אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחורי דברי שמואל שתצא והדבר צריך בדיקה. אלא דאי קרו לנתינה כתיבה. אנחנו צריכים לבדוק האם בציבור הזה הם השתמשו במילה כותב, וכאן הכל היה איש פלוני כהן כתב גט לאשתו. האם המשמעות של כתב יכול להיות נתן? ואם זה המשמעות, אז ודאי אנחנו נוציא אותה ממנו, כי אם הוא נתן לה גט והיא נמצאת תחתיו, אז סימן שהוא גירש אותה והחזיר אותה. הגמרא שואלת, וכי קראו לנתינה כתיבה? גם אם כך, לכתיבה גופה, מי לא קראו לה כתיבה? הפעולה של כתיבה גם כן יקראו לו כתב. אז אם יצא קול שפלוני כהן, איש פלוני כהן כתב, זה מחייב אותנו להבין שהוא נתן? לא, זה עדיין יכול להיות שהוא רק כתב. ולמה נוציא אותה בהכי שקוראים לנתינה כתיבה? כתיבה גם כן נקרא כתיבה, למה נוציא אותה? אולי מה שנאמר בקול שהוא כתב זה כפשוטו שהוא כתב מלבד. הגמרא עונה, אין דאי מגליה מילתא דקאו לנתינה כתיבה דילמה נתן קמרי. ניקח בחשבון שכתב, הפעולה של כתיבה נקרא כתב, אבל אי אפשר לשלול, אם אנחנו מגלים שהם קוראים לנתינה כתיבה, אי אפשר לשלול שאולי הוא גם נתן. ולכן אם מתברר ש קוראים לכתיבה אם קוראים לנתינה כתיבה, צריכים להוציא אותה. רש"י כותב, מאומשנינן, אי מגליה מילתא שרגילים בני העיר לקרוא לנתינה כתיבה, אף אגב דרך כתיבה לחודה נמי קראו כתיבה, מחמירינן למחש לקלה, ואמרינן כתב ונתן כאמרי, ותצא מפני חשד הקול, שמה שמדובר פה בכהן שהחזיר גרושתו. יש לנו חיצים מצד הגמרא, ונחבר את זה למה שראינו למעלה. השאלה שנשלח לשמואל והתשובה ששמואל ענה, הוא אמר תצא והדבר צריך בדיקה. כאן הגמרא שואלת, תצא? ואמר רב אשי, כל קלה דבטר נישואין לא חיישינן לי. ורש"י כותב, כל קלה דבטר נישואין, אף על פי ששנים במדבר של חיישינן לקלה, דנן יצא שמה בעיר מקודשת, אם יצא שם על אישה מסוימת שהיא מקודשת לפלוני, מקודשת ואסורה להינשא לאחר עד שייתן לה אותו פלוני גט. הנימילי כשיצא הכל קודם שתינשא לאחר, אבל יצא לאחר נישואין לא חיישינן לי. וזו הסיפור שלנו, מדובר במי נשואה ועומדת לכהן, זה הרי ימים ושנים. אנחנו מדברים על אישה שכבר נשואה לבעלה הכהן, ובפני שיצא לה כל גירושין או ציינה מתחתיו, הקלה דבטו נשואינו, זה בדיוק מקרה של כל שיצא אחרי נישואין. אנחנו חוזרים לגמרא. מי תצא נמי, תצא משני. מה זאת אומרת? אם מת כהן בעלה וניסית לכהן שני, בעל השני הוא כהן, אז נוציא אותה ממנו. שואלת הגמרא, אם כן, אם נוציא אותה מכהן השני, אתה מוציא לז על בניו של ראשון. אתה אומר שאותו ראשון בעצם הוא גירש אותה, היא נהיה גרושה מהראשון, והיא המשיכה להיות איתו, הולידה ילדים, והילדים האלו הם חללים, הם נולדו מהכהן הראשון, והמשך החיים שלו איתה האישה הזאת שהוא גירש והחזיר. אנחנו עונים, כיוון דמשני הוא דמפקין עלה, לפי מה שאמרנו לפני כן, שהתצא הוא מהשני, מהבעל השני, כהן, שממנו מוצאים אותה, ומראשון לא מפקין עלה, ומהראשון לא הוצאנו אותה, עתי למימר, סמוך למיטה גרשה. הראשון גירש אותה סמוך למיטתו, ולכן אין כאן בעיה של הטלת לז על בניו. כעת אנחנו רואים פס כפול, ובשוע בא גם צורת בית שמבליט את האמירה בו וראי. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שני מימרות של רבא בר חנה על שבחם של דורות הראשונים. מתחיל עם אמירה בוא וראה וכולי. הגמרא, אמר רבא בר חנה רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילאי, בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים בית שמאי, דורות האחרונים רבי דוסה דתניא. ולפני שנתקדם נציין שהאזכור של בית שמאי הוא בקונטקסט למה שלמדנו מקודם, שהם החמירו מאוד בענייני יוחסין. ראינו לפי בית שמאי רק בגלל פלוני כתב גט לאשתו, אפילו לא נתן לה, היא נפסלת לכהונה. נקרא לזה זהירות רבה בעניין יוחסין. מה לגבי רבי דוסה? דתניא, אומר הגמרא, שבויה אוכלת בתרומה, דברי רבי דוסה. אם בת כהן נבלה לגוי, היא נפסלת מאכילת תרומה. מה לגבי אישה אישה בת כהן שנלקחה בשבי? אז לפי רבי דוסה היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. נכון, קיים כזה חשש שאולי הגויים אנסו אותה, אבל רבי דוסה לא חושש מכך. אמר רבי דוסה, וכי מה עשה לה ערבי זה? בפני שמאיך לה בין דדיה פסלה מן הכהונה? כלומר, לא חוששים שאותו ערבי ששווה אותה, הוא הפריז על המידה וקיים איתה יחסים. תוספות אומר וכי מה עשה לה ערבי זה לרבותה נקד. יש כאן חידוש, ואפילו ערבים ששטופים בזימה, כי אומר פרק שני דקידושים 10 קווים זנות ירדו לעולם, 9 מתוך 10 אלו נטלו ערבים ואחת לכל העולם, אפילו הכי לקה למחש. אז אנחנו אפשר לראות כאן את ההפרש בין אותם דורות ראשונים שהחמיאו מאוד בעניין יוחסים לדורות האחרונים שהקילו. ממשיך הגמרא, ויאמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילאי, בואו ראי שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים מכניסים פירותיהם, אנחנו מדברים על תבל והפרשת תרומות ומעשרות, הדורות הראשונים מכניסים פירותיהם דרך טרקסימון כדי לחייבן במעשר. דורות האחרונים מכניסים פירותיהם דרך גגות ודרך קרפיפות כדי לפוטרן מן המעשר. דאמר רב ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית. וצריכים להוסיף פה, הכניסה לבית הוא כדי להיות חייב במעשר, חייב להיכנס דרך שער, דרך שער ראשי, כלומר להפוקה דרך חצר או דרך גג, שזה לא מחייב אותם בהפרשות, למרות שזה הגיע לתוך ביתו, אבל לא כדרך המלך, לא כניסה בשער הראשי. שנאמר, ביארתי הקודש מן הבית. הפסוק הזה הוא נאמר בקונטקסט של הפרשות תרומות ומעשות, בלי להיכנס לרקע של הדבר, אלא מה אנחנו רואים מהפסוק, מן הבית. אם זה מגיע לבית, הוא רואה פני הבית דרך הכניסה הראשית, אז הוא מתחייב בהפרשות. רבי יוחנן אמר, אפילו חצר קובעת, שנאמר, ויאכלו בשעריך וסביהו. אנחנו נלמד ביחד רש"י דרך טרקסימון, דרך הכבושה מחוץ, להיכנס לפנים. לכן אני קיניתי את זה כניסה כדרך המלך. וממשיך רש"י בדיבור הבא, כדי לחייבו במעשר. דקיימלן, אין התבר מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית, ודאילה נכנס דרך שער, להפוקי, דרך הצירות ודרך גגות. זה לא, כי אז למרות שהוא מגיע לפנים הבית, הוא לא מתחייב בהפרשות. ויאלף מי ואכלו בשעריך במציע. אנחנו במסגרת השיעור שלנו, מאחר שאנחנו לא אוחזים כעת בסוגיה שעניינה הפרשות תרומות ומעשרות, אנחנו נסתפק בדברים האלו. אבל יש לעיין אפילו על הדף הזה בתוספות דרך גגות, וגם תוספות רבי יוחנן, שני התוספות האלו הם מוסיפים עוד ידיעות בענייננו. אבל אנחנו רק אומרים שדורות הראשונים חיפשו דרך לחייב את פירותיהם בהפרשות תרומות ומעשרות, ודורות האחרונים חיפשו דרכים להקל, כלומר לא לחייב את פירותיהם בחיוב גמור להפריש תרומות ומעשרות. אולי נקרא לזה, אני מקווה שזה לא נשמע כזלזול, אבל סוג של התחמקות. המשנה, המגרש את אשתו ולנה אמו בפונדקי, אחרי הגירושין, הוא והיא נמצאו ביחד באיזושהי פונדק. בית שמאי אומרים, אינה צריכה הימנו גט שני. ובית הלל אומרים, צריכה הימנו גט שני. אם היא רוצה להתחתן עם גבר אחר, אנחנו נאמר לה שאת צריכה לקבל גט מאותו בעל. נכון, הוא גירש אותה לפני כן, אבל אחר כך הם לנו ביחד לפונדקי. לפי בית הלל יש כאן חשש של, נקרא לזה, קידושים חדשים ביניהם, ולכן כדי לאפשר לה להתחתן עם גבר אחר צריכה לקבל גט, עוד גט מאותו בעל הראשון. אימתי? בזמן שנתגרשה מן הנישואין. שאותו זוג היו נישואין, אבל והנה ממשיך המשנה ומודים בית הלל יודו שאין צורך לגט שני בנתגרשה מן האירוסין, שאינה צריכה ממנו גט שני מפני שאין ליבו גס בה. הם לא הגיעו לקרובה מקסימלית בשלב של האירוסין. רק אם הזוג הזה הגיעו לשלב של נישואין, דהיינו חופה וביעה, ואז אנחנו אומרים ליבו גס בה, וקיים החשש שבאותו לינה בפונדקי הם קיימו יחסים, והיחסים האלו לפי בית הלל נחשבים כקידושין חדשים. כעת נתייחס למבנה בנוסף לנושא שעומד בפנינו, כי אנחנו כבר רואים בגמרא מספר רומאי אחד והדגשה למילה מחלוקת, ובעמוד הבא אנחנו נראה לקראת סוף שבועות הקצרות, שלוש שבועות לפני הסיום הקצרות, ומתניתין דאוקינה וכו', אלו זה לקראת גישה שנייה להסביר המחלוקת בית שמאי ובית הלל. אז אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים את המספרים הרומאים 1, 2 בעיגול, שתי גישות להסביר מתי קיים מחלוקת התנאי בית שמאי ובית הלל במקרה שמגרש את אשתו ולנה אימא בפודקי, שבית הלל מחייבים גט שני. אחד, גישתו של רב יוחנן, מחלוקת בשראוה שנבעלה, שיש עדים שראו המעשה עצמו. שתיים, משנתנו, בניגוד למה שרב יוחנן אומר, משנתנו מחלוקת בשלא ראוה שנבעלה. הפס המפותל ידגיש את כתבנו הפלטה של מחלוקת ודברי הכל. אנחנו נסביר מתי קיים מחלוקת בית הלל בית שמאי ומתי יש הסכמה. עכשיו הגמרא. אמר רב יוחנן, מחלוקת בשראוה שנבעלה. והגמרא ממשיכה לעמוד בית, בית שמאי סברי, אדם בית שמאי, שרק נזכיר לעצמנו שאם היא רוצה להתחתן עם גבר זר, גבר אחר, היא לא צריכה גט מהראשון, למרות ש הם היו ביחד בפונדקי. אז אומר רב יוחנן ששיטת בית שמאי שלא מצריכים גט שני שבשבוע שנבעלה, ובית שמאי סברי, אומר גמר פה בראש עמוד ב', בית שמאי סוברים, אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אותו בעל משעבר שכעת היו ביחד בפונדקי וראו את קיום היחסים, בסדר? אדם לפי בית שמאי עושה בילתו, בילת זנות, אמרתי בסדר, לא הכוונה שזה בסדר, זה לא טוב, אבל אנחנו מבינים שבית שמאי לא מחייבים גט בגלל אותה ביה שראו היה בילת זנות. ובית הלל סברי, אין אדם עושה בילתו בילת זנות. אז אם זה לא בילת זנות, אז מה זה כן? זה בילה לשם קידושין. אבל לא ראוה שנבעלה, שיטת רבי יוחנן, דברי הכל, גם בית הלל, אינה צריכה ממנו גט שני. עד כאן הם דברי רבי יוחנן. אני רוצה ללמוד יחד איתכם רש"י בסוף עמוד א', בשבוע שנבלה, בית שמאי סברי אדם עושה בילתו בילת זנות. וכל כמה, כל זמן, דלא אמר, הריני בועל לשם קידושין, אם הוא לא אמר כך בפירוש, לא אמרינן לשם קידושין בעל. ושוב פעם, זה בגלל העמדה של בית שמאי שאדם עושה בילתו בילת זנות. וזה בניגוד לבית הלל, שאדם לא עושה בילתו בעילת זנות. ממשיך הגמרא, שורה רביעית. תנן, ציטוט ממשנתנו. ומודים, כלומר בית הלל, ומודים ונתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה הימנו גט שני, שאין ליבו גס בה. והיא בשרוע שנבלה, כמו שרבי יוחנן אמר, שהעמיד את המשנה בשרוע שנבלה, מה לי מן האירוסין, מה לי מן הנישואין. אם לפי ההסבר שאמרנו, שלפי בית הלל אין אדם עושה בילתו בעילת זנות, מה זה משנה אם היא נתגרשה מן האירוסין או מן הנישואין? הביאה הייתה רצינית, וגם אם הזוג הזה היו רק אירוסין והיא התגרשה מן האירוסין ואחר כך ללימו בפונדקי והאוה שנבלה, ולפי בית הלל אותה ביאה לא יכול להיות זנות, אז למה הם מודים שאם מדובר בנתגרש מן האירוסין היא לא צריכה ממנו גט שני? ודאי צריכה גט שני מאותו בעל ראשון, ארוס בעל ראשון, כי אין אדם עושה בילתו בילת זנות, והביאה שראו ודאי היה לשם קידושין. אלא מתניתים בשלו ראו שנבלה, ובכל זאת במשנה בית הלל מצריכים גט שני. ורבי יוחנן שאמר שאם לא ראוה שנבלה כולי עלמא, כולל בית הלל, אין צריך גט שני. הוא, זאת אומרת רבי יוחנן, דאמר כי הייתנה דתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלגו בית שמאי ובית הלל על שלא ראוה שנבלה, שאינה צריכה ממנו גט שני, על מה נחלגו? על שראוה שנבלה. שבית שמאי אומרים אדם עושה בילתו בילת זנות, ובית הלל אומרים אין אדם עושה בילתו בילת זנות. יוצא שמה שרבי יוחנן אמר מקודם זה בעצם העתק דברים של רב שמעון בן אלעזר. עכשיו אנחנו רוצים לחזור להבין את המשנה, כי אמרנו מקודם שהמשנה מדובר בשלו ראוה שנבלה, וכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה כפי שמסומן השורות הבאות, ששת השורות הבאות. וכאן אנחנו גם כפי שאמרנו מקודם מספר רומאי 2, כי עד עכשיו התייחסנו בעיקר לשיטת רבי יוחנן, מתי קיים מחלוקת בית הלל ובית שמאי, מתי יש הסכמה. וכאן ההתייחסות למחלוקת בית שמאי ובית הלל לפי דעת המשנה. המשנה שהעמדנו מדובר בשלו ראוה שנבלה. אומר הגמרא, ומתניתין דאוקימנה, המשנה שלנו שהעמדנו אותו, דהיינו מחלוקת בית שמאי ובית הלל בלא ראוה שנבלה, במאי פליגי? תשובה, מה שורש המחלוקת, מה עומד מאחורי המחלוקת שלהם? דעיקר עדי ייחוד, פלקה עדי ביאה. דיברנו על הוא גירש את אשתו ולנה אמה בפונדקי, אנחנו יש עדים שראו אותם נכנס לחדר ונעלו את החדר, אבל לא מעבר לכך, לא ראו את המעשה עצמו. דהיינו, זה מה שהגמרא אומרת, יש עדי ייחוד אבל אין עדי ביאה. בית שמאי סברי לא אמרינן, הן הן עדי ייחוד והן הן עדי ביאה. ובית הלל סברי אמרינן, הן הן עדי ייחוד, אם יש לך עדי ייחוד זה שווה לעדי ביאה, והן הן עדי ביאה. רש"י כותב בשורה ראשונה של שורות הקצרות, הן הן, כלומר כיוון דראו שנתייחדו, אין צריך עדות של ביאה גדול מזה. ודאי, ענן סעדי, כיוון דגייסי עדדי, מאחר שהם מרגישים קרובה אחד לשני, לא פרשו זה מזה. אנחנו ממשיכים בגמרא, וציטוט של המשך המשנה, ומודים, כלומר בית הלל מודים, ונתגרשה מן הירוסין, שאינה צריכה ממנו גט שני, וכיוון דאין ליבו גס בה, אין אותו קרובה ביניהם, אם מדובר בשלב מוקדם, שלב של אירוסין, לא אמרינן הן הן עדי ביאה. הגמרא שואלת, ומי אמר רבי יוחנן? אך אנחנו חוזרים לדברי רבי יוחנן, שאם לא ראו שנבלה לכולי עלמא, כולל בית הלל, אין צורך לגט, גט שני. האם באמת רבי יוחנן סובר כך? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. כי אם נע למתניתים בשלו ראו שנבלה, ולפי בית הלל, כן צריך גט שני. אז איך רבי יוחנן יכול להגיד שאם לא ראו שנבלה, לכל הדל כולל בית הלל, אין צורך לגט שני? הרי לפי המשנה, אם לא ראו שנבלה, כן צריך גט שני לפי בית הלל. הגמרא עונה, אמורה איננו, הליבא דרבי יוחנן. יש מחלוקת מה עמדת רבי יוחנן. האם, כמו שראינו מקודם, שאם לא ראו שנבלה, בית הלל לא מצרים גט שני? או שיטה אחרת בדברי רבי יוחנן, שאם, גם אם לא ראו שנבלה, כן צריך גט שני. קודם ראינו רבא בבא חנה מביא דברי רבי יוחנן, ויש אמוראים אחרים שלא מצטטים רבי יוחנן כמו רבא בבא חנה, וזה מה שעומד מאחורי הכוונה של הגמרא, אמוראי נינו ועליבא דרבי יוחנן, מחלוקת המורים במה עמדת רבי יוחנן. הנושא שמופיע כאן בשוליים, אחד, גט קרח פסול. שתיים, מחלוקת רבי עקיבא ובן ננס, מי כשר להשלים. נסביר אפילו לפני שניכנס לגמרא, גט קרח זה תקנה, תקנת חכמים שקשור לכהן שעומד לגרש את אשתו. כהנים הם נחשבים יותר מקפידים או כועסים יותר משאר שכבות העם. עקב כך אנחנו חוששים בפני מצב שכהן שהוא כועס, מיד כועס נגיד, הוא כותב גט ונותן את זה לאשתו, ומכאן הוא לבא, הוא לא יכול להחזיר אותה אחר כך, כי כהן עשו בגרושה. אז אנחנו רוצים לתקן, נקרא לזה סוג של בלם במקרה שכהן שעומד לגרש את אשתו, שנעריך את אורך זמן, שנעריך את הזמן של הכנת גט עבור כהן, שאולי בינתיים הוא יתפייס ויחליט לא לגרש את אשתו. וזה אומר בפועל שכותבים שורה או שניים של גט, כופלים את מה שנכתב על על המשך הדף שהוא ריק, נקרא הוא החלק, ותופרים, זה הכוונה מקושר, גט מקושר, קשר, תופרים את, את, את מה שנכפל כעת, ואז ממשיכים לכתוב עוד שורה שניים, וכופלים עוד פעם, ותופרים, וכן על זה הדרך. על כל קשר מאחורי הגט חותם עד, ואנחנו נראה בהמשך הסוגיה וגם ברש"י מובא שהפרוצדורה הזה של כתיבה, כפילה, קשירה, אולי נגיד בקיצור יותר קשרים, לא פחות משלושה קשרים, וזה אומר לנו ש בגט מקושר אמור להופיע לא פחות משלוש חתימות של שלוש עדים, שלושה עדים, כל אחד חותם. יש אפשרות שיהיו אפילו יותר, אפילו הרבה יותר, ועל כל קשר חותמים מאחורי הנייר, מאחורי הקלף של הגט, חותם עד. אז אם יש שלושה קשרים, אז יש אמור להיות שלושה עדים. אם יש שישה קשרים, אמור להיות שישה עדים. אם חסר חתימה אחת, אז זה נקרא גט קרח. ובמקרה כזה, אנחנו אומרים שצריכים למלות את החסר. מי ראוי למלות את החסר? הרי אנחנו מדברים במספר רב של עדים. בבסיס יש, אני אגיד עכשיו דבר שהוא לא מדויק, אבל בהמשך אנחנו נדייק יותר, אבל בבסיס יש לנו, חייב להיות שני עדים כשרים. אם מדובר בגט מקושר, נגיד שלושה עדים כשרים, כי גט מקושר הוא צריך להיות לא פחות משלושה קשרים, אז הגט מקושר הבסיסי הוא חייב להיות עליו שלושה עדים. אנחנו נדבר על גט מקושר שיש הרבה יותר כפילות וקשר ותפירות. אז לדוגמה, אם יש שישה קשרים, אז אנחנו מצפים שיהיו שישה חותמים, ואם יש שישה קשרים ורק חמישה חותמים, יש למלות את החסר. אז על זה דיברנו, על זה הזכרנו שיש מחלוקת רבי עקיבא ובן אנס, מי קשר להשלים. לפי בן אנס, כל הפסולים יכולים, כי אנחנו לא זקוקים לו לשם עדות שחייב להיות בגט, כי יש לנו כבר את המינימום של עדים כשרים. אבל בנוסף לאלו, מי יכול למלות את החסר? לפי בן אנס, גם גזלן, גם קרוב משפחה, גם עבד. לפי רבי עקיבא, רק קרובים. ומה שונה קרוב, שגם ידוע שקרוב פסול לעדות, מעבד? נראה בגמרא שקרוב הוא נכון לאנשים האלו פסול עדות, אבל לאנשים זרים הוא יהודי מהשואה יכול להיות עד, וזה בניגוד לגזלן או עבד שבשום מקום יכול להיות עד. אנחנו ניכנס כאן למשנה ותקף נלמד רש"י שחוזר, הוא יחזור על מה שאנחנו אמרנו בעל פה, כמובן מה שאמרנו על פי רש"י, ונראה את זה בפנים. המשנה, כנסה בגט קרח אדם שני, הרי היא, האישה הזאת, התגרשה מבעלה הכהן בגט קרח, היה חסר חתימה בגט הזה, אז הבן אדם השני הכניס אותה, אבל זה גט מפוקפק. אז המשנה אומרת, תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה. אנחנו לא נחזור על מה שלמדנו במשנה ליאל עין תת עמוד בית בסוף העמוד, אבל למדנו על גירושין בעייתיים, והאישה ממשיכה להתחתן עם גבר שני, היא צריכה לעזוב את הבעל השני וגם לא יכולה לחזור לבעל הראשון, וגם מפסידה הרבה הפסדים כספיים והטבות שהיא הייתה אמורה לקבל. כעת נלמד ביחד את הרש"י על המשנה גט קרח, מפרש בספר במתניתין שקשריו מרובין מעידיו, כלומר חסר חתימה, כמו שהסברנו מקודם בעל פה בבבא בתרא אמרינן תתיקון רבנן גט מקושר משום כהנים קפדנים שהיו כותבים גט פתאום לנשותיהם ומתחרטים לאחר זמן ואין יכולים להחזירן, ותקנו להם גט מקושר שאינו נוח לכתב מהרה שמה בתוך כך יתפייס, וחותמים עידיו מבחוץ, כלומר מצד האחורי של של הקלף, וכותב שיטה שורה או שתיים וכוחן על החלק ותופר, ועד אחד חותם על הקרח מבחוץ וחוזר וכותב שני שיטים או יותר מבפנים וכוחן על החלק וחותם עד שני על הקרח מבחוץ וכן עד שלישי. ואם יש קשר כרוך ואין עיד חתום מאחוריו, זה קרח ופסול, כי למפרש בגמרא משום כולכם. וכאן הרש"י מסביר המושג הזה, דה מסתמה למניין קשריו היו עידיו מתחילה, וחיישינא דילמא אמר לו כולכם חתומו, והרי אחד לא חתם, והרי אחד שלא חתם, זה יפסול לתגד, כי הרי הכל צריך לעשות כרצון הבעל. אז שוב פעם, אם יש גט שנגיד יש לו שישה קשרים, אנחנו יוצאים מהנחה או חשש שהיו שישה אנשים המיועדים להיות עדים, והבעל פנה אל שישה אנשים האלו ואמר כולכם חתומו. ואם יש לנו גט עם שישה קשרים ורק חמישה חותמים, הרי אחד מהאנשים שעליהם פנו הבעל לא שיתף, לא חתם, אז כל התסריט הזה הוא בגדר חשש, ולכן גט כזה צריכים למלות אותו. וכאן המשנה ממשיכה, גט קרח הכל משלימים עליו דברי בן ננס, ורשי כותב הכל משלימים עליו ואפילו פסולים, דלתה להשלמה אלא משום חששה באלמה, כמו שהזכרנו מקודם שאנו חוששים שאומר כולכם, שמה כשיצא לאחר זמן בבית דין יפסלו. אם יש אישה שמחזיקה בידה גט קרח, אנחנו מצפים או חוששים שהגט הזה יגיע לבית דין והם יפסלו את הגט, שיהיו סבורים שהזמין הבעל עידיו למניין קשרה ולא חתמו בו כולם. אז כדי למנוע מצב כזה אנחנו משלימים, מוסיפים עוד חתימה, מי יכול להיות חותם? אז לפי בן ננס גם פסול לעדות, כי כפי שאנחנו אמרנו מקודם, אנחנו לא צריכים אותו לשם עדות. הרי קיים כבר עדים כשרים שכבר חתמו, אנחנו רק צריכים אותו לחתום כדי שלא יתעורר החשש שהנה יש גט שחסר חתימה. אז רואים פה הכל מושלם, כל החתימות שצריכים להיות קיימות. רבי עקיבא אומר אין משלימים עליו אלא קרובים הרואים להעיד במקום אחר, ואיזהו גט קרח כל שקשריו מרובין מעידיו, הנה המשנה אומרת בקיצור נמרץ מה שאנחנו הסברנו באריכות. מה הייתה מדגת קרח? למה אנחנו פוסלים גט שחסר חסר חתימה? כי זה רע משום כולכם, כמו שהסברנו דרך רשי, שהבעל דיבר על מספר אנשים כפי מספר הקשרים, והוא ביקש מכולם, כולכם חתומו, וגט קרח מראה שאחד לא חתם, והנה גט שנעשה שלא כרצון הבעל, זה גט פסול. גט קרח, הכל משלימים עליו, זה מה שבן אנס סובר. ורבי קיבה אומר שלא משלים ממה ולא קובעים, קובעי משפחה, רק הם לא עבד ולא גזלן. נפנה כעת לשוליים תחת הכותרת מבנה, כי אוטוטו אנחנו נראה משולשים. וכתבנו, חיפוש טעמה דרבי עקיבא פוסל עבד כמשלים לגט קרח, למרות שרבי עקיבא מכשיר קרוב. אז בעיקרון אנחנו מחפשים חילוק שקיים לפי רבי עקיבא בין עבד לקרוב. הגמרא, עבד, מי טעמה לו? תיאטו למימר כשר לעדות. כאן בשלב הזה חושבים שזה הסיבה שעבד פסול, כי זה יביא אנשים לחשוב שעבד קשה לעדות, וזה לא נכון. שורת הגמרא, אבל אותו רבי עקיבא מכשיר קרוב, קרוב נעמי, עתו למימר קשר לעדות. אנחנו נסתכל ברשי, קרוב נעמי, עתו למימר קשר לעדות, אלא מדמכשר בקרוב, מזה ש, שוב פעם, בשלב הזה שבגמרא, שמכך שהוא מכשיר קרוב, שמה מינה, בקיאי אינשי בהלכות עדות, ולא עתו לאכשורי פסולים וקרובים. אז למה עבד פסול? אנחנו חוזרים לגמרא, אלא עבד היינו תמה דילמה עתו לעסוקי יוחסין. אם רואים אדם שחתם, אנשים יחשבו שהוא מיוחס, מזה שהחתימו עבד בגט הוא לא עבד, ויתנו לו להתחתן עם בת ישראל. שואלת הגמרא, גזלן דבר יוחסין הוא, אם כל השיקול הוא ענייני יוחסין, למה רבי עקיבא פוסל גזלן להתקשר, שגזלן יהיה קשר? למה רבי עקיבא אומר אין משלימים עליו אלא קרובים? הוא אם להעיד במקום אחר, קרוב אין גזלן לא, אלא עבד היינו טעמה, שמה שרבי עקיבא לא נותן לו להיות משלים בגט קרח, תיאטו למימר אנשים יבואו לחשוב שחרורי שחרי גזלה נמי. למה רבי עקיבא פוסל? אטו למימר שמחתימים גזלן יבואו לחשוב תשובה עבד, שהוא עשה תשובה ובכך קשר להעיד. קרוב, מי איקה למימר? קרוב, שאמרנו שלפי רבי עקיבא יכול לחתום, מה יכול להיות? קרוב, כולי אלמא ידי, דקרוב הוא, ולכן אין ממה לחשוש. כעת נפנה לרשי, דיבור המתחיל, אלא אנחנו גם הוספנו כוכבית בתוך הרשי, כדי למצוא אותו מהר. אלא לעולם טעמה משום דעתי לאכשורי לעדות. הסיבה שרבי עקיבא פוסל עבד הוא בגלל החשש שיגידו שהוא קשר לעדות. ודקה שלך קרוב נמי, אז על אותו משקל אנשים יחשבו שקובעים קשרים, לא דמי, אין מה להשוות. דעבד איקה למימר שחרורי שחרי, אפילו המכירים אותו שהוא עבד ובקיאים בהלכות עדות, עתו לאכשורי לעדות דאמרי מדאחתמו שמה מינה שחרי מראה האדון שלא שחרר אותו, וכן גזלן עתו למימר מדאחתמו שמה מינה תשובה עבד, בשני המקרים האלו, הדוגמאות האלו, קיים בסיס לטעות ממש, גם אם מדובר באנשים שבקיאים בהלכות עדות. אבל בקרוב אין מה לחשוש, כי כולם יודעים שהוא קרוב, והוא חתום לא בגלל שאיזוהי כשרות נמצאת בו, בשונה לעבד שאולי שוחרר, גזלן שאולי עשה תשובה, אלא הם יודעים שהוא קרוב והחתימו אותו רק לשם השלמה, ולא יבוא לשום טעות אחר. אמר המשך הגמרא, אמר רבי זירא, אמר רבא בעל שאילתה, אמר רב המנון הסבא, אמר רבי עדה בעל אבא, גט קרח. והנה דוגמאות: קשריו שבעה ועדיו שישה. זה דוגמה של גט קרח. אם תפרו שבעה פעמים, שבע פעמים תפירות, אנחנו קוראים לזה קשרים, ואין שבעה חותמים, יש רק שישה, זה גט קרח. ועוד כאן רצף של דוגמאות: שישה, כלומר שישה קשרים, ועדיו חמישה, חמישה ועדיו ארבעה, ארבעה ועדיו שלושה. עד כאן מחלוקת בין ננס ורבי עקיבא, אם אומרים שהכל משלימים או רק קרובים. אבל קשריו שלושה ועדיו שניים, שזה גם קרח, הרי אם קשריו שלושה צריך להיות שלושה חותמים, יש רק שניים. במקרה כזה דברי הכל, גם בן ננס, אין משלימים עליו אלא קרוב, והכוונה קרוב ולא עבד ולא גזלן. אמר לי רבי זירא, הוא כאן שואל, עד עכשיו רבי זירא ציטט רשימה של שמות שאנחנו נחזיקו אותם עכשיו עוד פעם, אבל כאן רבי זירא תופס יוזמה, הוא שואל, הוא מקשה. אמר לי רבי זירא לרבא בעל שאילתה, מכתי, כל שלושה במקושר, כשניים בפשוט דמי. פשוט זה גט רגיל. כמה עדים צריך להיות בגט רגיל? שניים. כשמדבר בגט מקושר, שלושה. מה אתם בגט פשוט? קרוב לו, אף החנמי קרוב לו. אז איך אנחנו אומרים שבדוגמה כזאת, קשריו שלושה, שזה המינימום של קשרים להיות גט מקושר, וכפי הכלל שישמענו עכשיו, המינימום של עדים הם שלושה, אז וההקבלה בין גט מקושר, שלושה עדים של מקושר, כמו שניים של גט רגיל, גט פשוט, כמו בגט פשוט קרוב לא יכול לחתום, גם פה במקושר היה צריך להיות קרוב לא, גם כן שאין מחתימים קרוב בגט כזה, גט קרח, שאמור להיות גט מקושר עם שלושה חותמים. אז כאן רבי זירא מקשה על מה שהוא הביא כציטוט ליאל, כי ליאל אמרנו שאם מדובר בקשריו שלושה ועדיו שניים, זה גט קרח, צריכים שלוש חתימות, איך זה שכולם אומרים שקרוב יכול להשלים, אבל כשמדובר בגט מקושר, שלושה קשרים זה שווה דומה לגט פשוט, שני חותמים, כמו בגט פשוט שניים החותמים היו פסול להיות גם קרוב, אז איך בשלושה מתירים אחד מהחותמים להיות קרוב? אמר לי רבא, רבא בר שילתה, עונה רבי זירא, אף לדילי קשה לי, גם לי זה קשה להבין, ושילתי רב אמנון, רב אמנון לרב עדה בר אבא, ואמר להם, ורב עדה ענה, הנח לשלושה במקושר דלב דאורייתא. יש מקום להקים, כל הדין הזה של גט מקושר הוא תקנת רבנן, כפי שהסברנו מקודם בעניין הכהנים, ומאחר שהוא לא דאורייתא, אפשר להשלים בגט קירח קרוב, קרוב הוא יהיה החותם השלישי. תניה נמי אחי, גט קירח, קשריו שבעה, ושוב פעם הרשימה של הדוגמאות, גט קירח לדוגמה, עם קשריו שבעה, עדיו ועדיו שישה, זה בעיה של גט קירח. וגם שישה ועדיו חמישה, חמישה ועדיו ארבעה, ארבעה ועדיו שלושה. עד כאן מחלוקת בין ננס ורבי עקיבא. השלים עליו עבד, וזה המחלוקת בין ננס ורבי עקיבא. אם בדוגמאות האלו, אם ניקח את הדוגמה האחרונה, ארבעה קשרים ורק שלושה עדים צריכים להיות עד רביעית, והשלים עליו עבד והחתימו עבד על המקום הרביעי, בן ננס אומר הוולד כשר, אם היא מתחתנת עם גט כזה שהשלימו עליו עבד והלכה והתחתנה והולידה ילד עם גבר שני, הוולד כשר. רבי עקיבא אומר הוולד ממזר, כי לפי רבי עקיבא אין להשלים עם חתימת עבד. אבל כשרב שלושה ועדיו שניים, שצריכים עכשיו להשלים עד שלישי, חתימה שלישית, דברי הכל, כולל בן ננס, אין משלים עליו אלא קרוב. רב יוסף מתני כשר. רב יוסף היה לו גרסה, נגיד, בדבריו של רבי זירא, אמר רבא בר שאילתא, שאין מחתימים עליו אלא כשר. שורת אומרת, והתניא קרוב. הברייתא אומרת שבמקרה כזה אפשר להחתים קרוב, לאו דווקא עד כשר. אמר רב פאפא, תני בברייתא כשר. שכשמדובר בחתימה השלישית, צריך להיות עד כשר. לא עבד, לא גזלן, וגם לא קרוב. אמר רב יוחנן, לא הוכשו בו, אלא עד אחד קרוב בלבד. אבל קרי לא. אם הגט קירח עד כדי כך שחסר שתי חתימות, אז אין להחתים שני קרובים. אם מדובר במצב שאנחנו מגייסים קרוב לחתום, זה יכול להיות אך ורק שחסר חתימה אחת. רש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, לא הוכשר בו אם היה קרח בשני קשרים. היו שני קשרים בלי חתימות, וצריך להשלים בהם חתימות. אין משלימים בו שני קרובים, אלא, אם חסר שניים, אחד קרוב ואחד קשר. ואפילו היו חתומים בו כבר שלושה קשרים. זה אומר לנו שמדובר בגט שיש לו חמישה קשרים, שלושה קשרים חתמו, חסר שניים, אפשר להחתים רק קרוב אחד, השני צריך להיות עוד עד כשר. אנחנו חוזרים לגמרא, ואנחנו נקרא את דברי רב יוחנן עוד פעם, שתי שורות מסוף העמוד. אמר רב יוחנן, לא הוכשר בו אלא עד אחד קרוב בלבד, אבל תרי לא. למה? דילמה עתי לקיומי בתרי קרובים וחד כשר. ורשי, דילמה עתי לקיומי, היום ולמחר, אם יקרא עליו ערעור לפוסלו, יבוא מערער לפסול את הגט, ויביאו לבית דין, ויביאו לבית דין, ואין העדים בפנינו, ויבוא עדים מן השוק שיקירו שלוש מן החתימות הללו, ויקיימוהו בכך, קיום האישור החתימות, ושמה לא יקירו אלא חתימת שני הקרובים ואחד מן הקשרים. זאת אומרת, אם היינו מאפשרים שני קרובים להשלים את החסר, את הקרח, הקרחות, והבידין ובידין אינם יודעים שהם קרובים, ויקיימוהו בעדות פסולה, כי בתסריט הזה סך הכל היה רק עד אחד כשר מתוך שלושתם שמהווים קיום השטר. אני חושב שניתן לראות מדברי רש"י, כשמדובר בקיום הגט, אנחנו מכירים את המושג של קיום שטרות, אבל כאן אנחנו מדברים על גט מקושר. כדי שיהיה קיום צריך להיות הכרה של שלוש חתימות, לא מספיק שתי חתימות. ואם נאפשר בגט גט קרח שיופיעו בו שני קרובים, ואנחנו צריכים קיום של על ידי הכרת החתימות, כמה? שלוש חתימות. ואם אנחנו נאפשר שני קרובים להיות מהחותמים, יצא מצב שקיום הגט הוא על ידי עד אחד כשר, ועד אחד הוא לא מספיק בשום מקרה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב אשי, מתניתא נמי דייקה. הברייתא שלמדנו גם כן מהווה בסיס, דברי רבי יוחנן מדויקים לאור מה שלמדנו בברייתא. ורשי כותב, מתנית נמי דייקה, הח ברייתא, דקתני, כשריו שבעה וידיו שישה, או כשריו שישה וידיו חמישה וכו', לא השתמת ותנה בחד מיניו, באף אחד מהדוגמאות לא מובא שני קרחות, כגון כשריו חמישה וידיו שלושה. שמע מינה, לא פליגי בה, אין מחלוקת בין ננס ורבי עקיבא, ואפילו קרוב לא מתקשר, שאפילו קרוב לא יהיה קשר להיות משניים החותמים. אנחנו ממשיכים לפי בית עמוד א', והגמרא אומרת מה שלמדנו כעת דרך רש"י, וכאן מופיע בגמרא איך מדויק דברי רבי יוחנן בברייתא. דקא מדלג ותני חד חד שמע מינה, ורש"י אומר דקא מדלג ותני חד חד, שהולך ומחסר העדים מן הקשרים אחד אחד בכל דילוג ודילוג, שמנה במשנתנו לא דילג אלא אחד במניין הקשרים. ואני רוצה להוסיף, המשנה הברייתא שדיברה על מילוי החסר בקרוב, זה נכון, אפשר להשלים את החתימות אם מדובר בחתימה אחת חסרה, ולאור כל הדוגמאות שראינו מדובר רק בחתימה אחת שחסרה, ואז מחתימים קרוב. אבל אם היו שתי חתימות חסרות, אי אפשר לדבר על מילואם בקרובים. אמר אביי, ממשיך הגמרא, שמע מינה, היי קרוב חתים, איפה החתימה של הקרוב צריך להופיע? אביי אומר, לא משנה, אי ביי בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף. מיני? מיניין לאביי הדבר הזה? מדלו קבע למקום. הכורחה שבמשנה לא נקבע איפה הכורחה. אז אם לא נקבע איפה הכורחה, זה יכול להיות בכל מקום. ומי משלים את החתימה שם? קרוב, לכל הדעות, קרוב יכול להשלים. ועקב כך, אביי אומר שחתימת הקרוב זה יכול להיות בכל מקום בגט. ושמה מינה, מדלו קבע מקום, מכל תלתה מקיימינן, ולא באינן רצופין. כשאנחנו מדברים על קיום השטר, כמו שהזכרנו ברשי בעמוד הקודם, הקיום שהוא על ידי הכרה של שלוש חתימות, לא צריך להיות חתימות ברצף. דאי סלקא דייטח באינן רצופין, לקבע למקום להי קרוב בתחילה או באמצע או בסוף, ולכשל בטובה. ואז היינו יכולים להכשיר יותר מקרוב אחד. אז מזה ש מזה שמקיימים בשלושה אבל יכול להיות גם לא רצופים, זה אפשר להבין את האפשרות הזאת מכך שרק קרוב אחד קשה להשלים. כי אם קרוב, אם יותר מקרוב אחד היה אפשר להשלים, אז היינו יכולים וכן באינן רצופין, היינו יכולים למקם את הקרובים במקום ספציפי, ואז נקיים את החתימות מחתימות אחרות. אנחנו נחזור על הדברים האלו שלמדנו כעת בגמרא דרך רש"י. דיבור מתחיל מכל תלתה סעדי, מכל שלושה עדים תחתים מבי, שיקיעו עדי השוק, אותו אדם מן השוק שבא, או עדים שבאים מן השוק ומעידים על החתימות, שיקיעו עדי השוק את חתימתן, מקיימינן ליל גיטה, ואפילו הן החתימות מפוזרים, כגון אם יש בו עשרה עדים, ועדי השוק מכירים את כתב הראשון והשלישי והחמישי, זה בסדר, ולא באינן שיקיעו אותן שלושה רצופים. דאי סגדיתא באינן רצופים, עמי לא הוכשרו בו אלא השלמת קרוב אחד, ומשום דלמה עתי לקיומי בשני קרובים וחד כאשר קדמין לי, לקבע למקום להשלמת קרובים או בתחילה, קודם לשניים הקשרים. בכל שלושה ושלושה החתומים היינו יכולים לקבוע מקום. ולמשל אנחנו הוספנו דוגמאות בשולי הגמרא. בדוגמה הזאת שנקבע את הקרוב בתחילה, מה הכוונה? נחתים הקרוב ראשון, ואחר כך כשר ועוד כשר, ואחר כך קרוב, ואחר כך כשר וכשר, או באמצע, ממשיך רש"י, כל שלושה ושלושה חתומים יכשיר קרוב אחד, כגון, והנה דוגמה נוספת, כשר, ואפשר לעקוב אחרי זה בשוליים, כשר וקרוב וכשר, וחוזר וחותם, כשר וקרוב וכשר, וכן לעולם, או בסוף, כל שלושה ושלושה יקבע מקומו. למשל, אתה מתחיל כשר, כשר, ואז מחתים קרוב, ואחר כך כשר, כשר, ואחר כך עוד קרוב, ואחר כך שוב כשר ושר ואחר כך קרוב. אז הנה הרבה קרובים מופיעים, קבענו להם מקום ולכשר בקרובים טובה. אם אם היינו מקיימים דווקא ברצף, היינו יכולים להחתים כמה קובעים ולקה למחש, ואין מה לחשוש תומעת הליקים בשני קובעים וחד כשר, כי בכל הדוגמאות האלו אתה לא משכחת שני קובעים בכל שלושה רצופים שבו, שאין לך בו שניים קובעים שלא יהיה הפסק שני קשרים ביניהם, אלא מדלו אשכח תקנת להשלמת שני קובעים בקביעות מקום, שמה מינה לא בעינן רצופים, שלקיום השטר לא צריך להיות שלושה ברצף. מזה כאן יש דוגמה של כולה שהיא גם הביא אותנו להחמרה, מזה שלא צריכים רצופים, הלכך חיישינן דילמה מקיים להקיום בקובעים מפוזרים. אז איך אומרים בהתליה? בזה שלא צריך קיום בחתימות ברצף שלושה רצופים, זה מחייב אותנו לאפשר רק קרוב אחד בין כל החתימות האלו בגט המקושר. כי אם היינו מקיימים ברצופים, היינו יכולים לאפשר כמה וכמה קובעים, והקיום יהיו בשלושה רצופים, שבכל רצף של שלושה לא יהיה יותר מקרוב אחד. ממשיך הגמרא, כי אתו הגט קרף, כי אתו לקמי דרבי עמי, אמר לי צא והשלים עליו עבד מן השוק, וזה כמו בן ננס, ש בניגוד לרבי קיבה, שמאפשר השלמת הכוחה אפילו על ידי עבד. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא להשלים, לסיים פרק שמיני של מסכת גיטין, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתחיל את פרק תשיעי, פרק המגרש, גם פרק אחרון של מסכתנו. עד כאן שיעורנו להיום.